שלום וברכה. אמונה, נשמת החיים של כל יהודי, העוגן, המצפן, המשען. פעם אחת, בשעת רבא דרבין של שבת אחר הצהריים, ישב אחד מזקני האדמו"רים עם חסידיו, באמצע סעודה שלישית, וברגע של התעלות, שאל אותם, אמרו לי, מי כאן לא מאמין? החסידים הסתכלו אחד על השני בתדהמה, באי הבנה, והאדמו"ר חזר על שאלתו, מי כאן לא מאמין? החסידים נעו באי נוחות על כיסאותיהם, הסתכלו אחד על השני, והאדמו"ר אמר, אני לא מאמין. כעת מבטי התדהמה היו כבר ברורים, ואז דפק הרב על השולחן ואמר, אתם מאמינים שזה שולחן? אתם לא מאמינים, אתם יודעים. גם אני לא מאמין, אני יודע. רבי אלחנן וסרמן במאמרו המיוחד יסלול לנו את הדרך לדעת אמונה, וייתן לנו גם את הכלים לכך. נלמד בעזרת השם ביחד את מאמרו, מאמר על אמונה, מתוך הספר קובץ מאמרים, ואולי כפתיחה כמה מילים על דמותו של המחבר, רבי אלחנן וסרמן, זכר צדיק לברכה, השם יקום דמו. רבי אלחנן בונים וסרמן היה מחכמי ליטא. הוא נולד בשנת תר"ה ב-1875, ונרצח על ידי הנאצים בשנת תש"א 1941. הוא למד בישיבות וולוז'ין וטלז אצל גדולי הדור, רבי אליעזר גורדון ורב שמעון שקופ. כמו כן הוא למד גם בכולל של החפץ חיים ברדין. הרב וסרמן הקים ישיבה בברנוביץ' והיה פעיל באגודת ישראל ואחד ממנהיגיה. הוא תקף בחריפות את התנועה הציונית החילונית שהתנגדה לדרך התורה ואת שותפיה. לאחר פטירת החפץ חיים הוא היה למנהיגה של אגודת ישראל. רבי אלחנן וסרמן נספה בשואה עם בני קהילתו, וישיבת אור אלחנן שבירושלים נקראת על שמו. חלק מהספרים שכתב הם הספר קובץ שיעורים, שיש בו חידושים ושיעורים על הש"ס. הספר עקבתא דמשיחא שמאיר את ענייני התקופה. מכוח ידיעת התורה שלו, קוים בו חכם עדיף מנביא. הוא צפה את השואה על כל מוראותיה ואף סרטט בפנינו את מאפייני התקופה של עקבתא דמשיחא, שאנחנו יכולים לזהות בהם מאפיינים בתקופה שלנו כעת. הוא גם מורה לנו את הדרך של רבותינו כיצד לנהוג בתקופה הזאת של עקבתא דמשיחא ולהינצל מחבלי משיח. ספר נוסף שהוא כתב הוא הספר קובץ מאמרים, שאת המאמר, מאמר על אמונה מתוכו, אנחנו הולכים בעזרת השם ללמוד כעת. נציג קודם כל את מבנה המאמר, את המהלך שלו, ולאחר מכן ניכנס בעזרת השם ללמוד את המאמר בתוכו. מבנה החלק הראשון של המאמר הוא זה. בתחילה מחבר מציג ארבע שאלות מאוד קשות באמונה. שאלה אחרי שאלה, כשעוד כל שאלה מחזקת את הקושי שלנו להבין את אותם יסודות שהוא מציג באמונה. לאחר מכן, לאחר הצגת ארבע השאלות, המחבר מוכיח יסוד מאוד פשוט לכל בר דעת בענייני אמונה. וככל שהיסוד הזה יהיה יותר פשוט, ונגיד איך לא חשבנו עליו, הוא מובן מאליו, ונחשוב שאולי הוא יפתור לנו את השאלות ששאלנו בתחילה, נגלה שהיסוד הזה רק מציג שאלה עוד יותר חזקה בנושא אמונה. וכדי לפתור את כל העניין כולו, ממשיך המחבר ומוכיח תכונה בהנהגת העולם של הקדוש ברוך הוא. דרך שבה הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, מצב קיים בהנהגת העולם. כשנבין את המצב הזה, נסיק מסקנה על מהתכונה הזאת לגבי יסוד האמונה, ואז נוכל לקבל תשובות לכל השאלות ששאלנו. אז נתחיל שלב אחרי שלב, לעבור על השאלות שמציג רבי אלחנן וסרמן בתחילת המאמר. השאלה הראשונה. בשביל להבין את השאלה הראשונה, חישבו לרגע. אם יעמוד לפניכם אדם שיאמר לכם שהוא לא מאמין ולא משנה במה, ותרצו לגרום לו להאמין באותו דבר שהוא טוען שהוא לא מאמין אותו, היכן לדעתכם הבעיה שלו? אם הוא לא מאמין, מה תרצו לשנות? מה תרצו לעשות כדי שהוא כן יאמין? חישבו לרגע. בוודאי, טענו, נרצה לשנות לו את החשיבה, נסדר לו את הראש, נרעיף עליו ידע שהוא ידע, וכשהוא ידע את הכל, את כל מה שנרצה להגיד לו, אז בסוף הוא יאמין, כי אנחנו נוכיח לו ונסביר לו ונגיד לו. באמת, הבעיה שנראית לעין היא בעיה בראש, בשכל, בהבנה, אם הוא רק יבין הוא כבר יאמין. אבל בתורה הקדושה אנחנו רואים אחרת. אנחנו רואים שבתורה הקדושה פסוקים שמתייחסים לאמונה הם פסוקים שלא מתייחסים לראש, אלא מתייחסים דווקא ללב, מקום הרגשות. אנחנו רואים שיש פסוקים, למשל הפסוק שמדבר על זהירות מכפירה, אומר לא תטורו אחרי לבבכם. מדוע הפסוק הזה לא אומר לא תטורו אחרי ראשכם? הרי לכאורה סיבת המינות, סיבת הכפירה, היא מקלקול הדעת והשכל. והמקום של הדעת, של המחשבה, הוא בראש ולא בלב. בנוסף, גם חוכמה. אנחנו נוהגים לייחס לראש. האדם הזה חכם, יש לו ראש טוב, הוא מבין טוב. ואנחנו מוצאים במקראות ייחוס של חוכמה ללב, כמו ליבי ראה הרבה חוכמה, חכם לב ייקח מצוות. מה הקשר בין החוכמה, בין הכפירה, בין דברים שנראים לנו ששייכים לראש, ללב? מדוע התורה מייחסת אותם דווקא ללב ולא לראש? ושאלה נוספת. השאלה השנייה מתייחסת קודם כל לאמונה באופן כללי. היא אומרת, אמונה זאת לא המלצה בלבד. זה לא איזשהו דבר שנעים, נחמד, טוב, מוסיף לבן אדם, אלא זאת מצווה, ומצווה ראשונה בתורה. המצווה הראשונה בתורה, כמו שכותב הרמב״ם בספר המצוות, היא לידע ולהאמין בקדוש ברוך הוא. ועכשיו נשאל שתי שאלות. איך אפשר לצוות על אדם דבר שלכאורה הוא לא בשליטתו? לצוות דבר שהוא חובת האיברים, דבר שאדם צריך לעשות אותו או לא לעשות אותו, אפשר לצוות עליו, אפשר להגיד לו להרים את היד, להדליק אור בשבת או לא להדליק אור בשבת, לא להרים יד על חברו, לא להכות, כן להכות, לא לדבר, כן לדבר. דברים שהם בשליטת האיברים של האדם אפשר לומר לו, אבל דבר שהוא מסור לליבו, שלכאורה אומר המחבר, הוא ממילא דמימילא, אם יש לו אותו אז מיותר לצוות עליו. אמונה, אם הוא מאמין אז מיותר לצוות עליו להאמין, ואם הוא לא מאמין אז לכאורה מה אפשר לעשות לו? אין לו את זה, אני נורא נורא רוצה אבל אני לא יכול, אין לי את זה. איך תצוו עליי לעשות דבר שאני לא יכול לעשות אותו? אז הציווי הזה, או שהוא לא לכאורה, או שהוא לא אפשרי, או שהוא מבחינה מסוימת לא מובן איך אפשר לצוות אותו, איך ניתן לצוות דבר שהוא לא בשליטת האדם. ואדם שאין לו אמונה, לכאורה אין בידו להשיג אותה, והוא אנוס בדבר הזה. עכשיו, אם הדבר הזה הוא לכאורה כל כך לא הגיוני, כל כך קשה, כל כך לא מובן, איך ייתכן שהתורה מצווה דבר שהוא לא בשליטתו של האדם? אז היינו מצפים שאולי התורה תתייחס בסלחנות לאדם כזה שלא מאמין ושמה לעשות, הוא מאוד מאוד רוצה, אבל אין לו את זה. אנחנו רואים שלא, שהתורה מתייחסת בחומרה יתרה לאדם שאינו מאמין, למרות שלכאורה זה דבר שהוא בכלל לא בשליטתו. והמחבר מביא לנו שתי הוכחות לכך שהתורה מתייחסת בחומרה מאוד יתרה לכופרים. הדבר הראשון, ההוכחה הראשונה, אומר שאבון הכפירה חמור עוד יותר מאבון עבודה זרה. זאת אומרת, אם יש איזשהו בן אדם שנניח מאיזושהי סיבה עובד עבודה זרה, הוא מצא עבודה במנזר, או שאמרו לו שהוא כדאי לו, זה עבודה שהוא יקבל בפי ארבע כסף ממה שהוא עובד עכשיו, והוא הולך לעבוד עבודה זרה. עכשיו, בשביל האדם כזה, בשביל להעניש אותו, צריך בית דין, עדים, התראה, שיהיו לפחות שני אנשים כשרים שראו אותו עובר את העבירה, שיגידו לו, אתה יודע, מה בחרת כזאת עבודה? השתגעת? אתה הולך לעבוד עבודה זרה? אתה יודע שמה שאתה עושה זה עבודה זרה? עדים, התראה, בית דין, ורק אז אפשר לדון אותו. לעומת זאת, כופרים מתקיים בהם דין, שהדין הזה נקרא מורידין ולא מעלין. הדין הזה פירושו שיש אפשרות לסובב מיטה על אדם, כאשר אדם יודע שהוא כופר בלי עדים ובלי התראה. זאת אומרת, אפשר לגרום לו למשל שהוא ייפול לבור, ואין צורך להציל אותו, אפשר אפילו לגרום למיטתו. הגמרא אומרת שאפשר לקחת לו את הסולם מהבור ולהגיד, אני צריך את הסולם הזה עכשיו בשביל הילד שלי, או משהו כזה, ובסופו של דבר לא להחזיר לו את הסולם. זאת אומרת, מותר לגרום לאדם מיטה אם יודעים שהוא כופר, שזה בלי עדים, בלי התראה, בלי בית דין. בסוגריים נאמר שהחזון איש כותב שבימים שלנו הדין הזה לא קיים, מכמה סיבות. דבר ראשון, המטרה של הדין הזה היה כדי למנוע את חורבן הדת, וזה היה שייך בזמן הגמרא כשכולם הבינו את הערך של הדת. אבל כיום, אם הדין הזה יתקיים, לא רק שלא יגרמו לחיזוק הדת, אלא להפך, אנשים יאמרו תיגרם מזה חס ושלום, השחתה, קלקול הדת, חילול השם, ולכן החזון איש אמר לו לעשות את זה. בנוסף, כל האנשים שהם אינם שומרי תורה ומצוות היום, הם לא אנשים כופרים, הם תינוקות שנשבו, זה אנשים שלא גדלו על ערכים של תורה, שלא ראו את אור התורה, ולכן כמובן שהדין הזה, אומר החזון איש, לא קיים היום. בכל מקרה, בשביל להבין את חומרת הכפירה, אנחנו יכולים להבין מדין כזה שבשונה מעבודה זרה, שצריכה עדים, התראה בדין, לכופר מותר לקיים בו את הדין של מורידין ולא מעלין, אפילו בלי עדים והתראה. והוכחה נוספת. הוכחה נוספת אומר, המחבר, שאדם שהוא עובד עבודה זרה ומוסר את נפשו עליה, זאת אומרת הוא כל כך כרוך אחרי העבודה זרה, עד כדי כך שהוא מוסר את נפשו עליה, למשל, מקריב את בנו למולך, מוכן לשרוף את הילד שלו בשביל העבודה זרה. אומר שבהסתכלות ראשונה, ראוי לדון אדם כזה כאנוס. הוא כל כך מסכן, הוא כבר נתן את העונש לעצמו, הוא כבר הרס לעצמו את החיים, הוא כבר הקריב את הבן היקר שלו בשביל אותה עבודה זרה שהוא כל כך כרוך אחריה. אז הוא אומר, אז הגיוני שהעונש שלו יהיה קל מסתם עובר עבירה שמאמין באשם. אדם שיודע שיש אלוקים והלך, לא, התאוות שלו משכו אותו והלך ועבר עבירה. והאדם הזה כבר כל כך כרוך, הוא פשוט מסומם אחרי העבודה זרה, שהוא פשוט לא יודע מה הוא עושה, והוא ממש הורס, הרס כבר את החיים שלו בידיים שלו. אבל אנחנו רואים בתורה להפך, שאדם שמאמין בעבודה זרה וכרוך אחריה, האבון שלו חמור מאוד. והרמב״ם כתב שלא מצינו בתורה לשון של קנאה רק בעבודה זרה. זאת אומרת, רק בנושא של עבודה זרה, אנחנו רואים שכתוב שהקדוש ברוך הוא קנה ונוקם במי שעובד עבודה זרה. והשאלה נשאלת, אם אמרנו שעצם הציווי על אמונה הוא ציווי שקשה להבין אותו, כי אדם בעצם לכאורה הוא לא בשליטתו, אם יש לו זה מיותר ואם אין לו לכאורה אי אפשר לצוות אותו. איך נוכל להסביר גם שהתורה מתייחסת, קודם כל בכלל איך התורה מצווה כזה ציווי? ובנוסף, איך אפשר להבין שהתורה מתייחסת בצורה כל כך חמורה למי שלא מאמין. עד כאן השאלה השנייה. ונעבור לשאלה השלישית. השאלה השלישית מתייחסת לזמן שבו חייבים במצוות האמונה. הרי אנחנו יודעים שכל מי שהגיע לגיל מצוות, ילדה בת 12, ילד בן 13, חייבים כבר בקיום המצוות. אם אמרנו קודם שאמונה היא אחת מתרי"ג המצוות, הרי שכל אחד מישראל בהגיעו לגיל 12 או 13, הם כבר חייבים במצוות. עכשיו אנחנו יודעים שבענייני אמונה, פילוסופים מאוד גדולים, כמו אריסטו למשל, שאת כל חייהם ואת כל חוכמתם מסרו למען חקר האמונה וברור מהי אמונה. אז אנשים כאלה טעו באמונה. אז איך אפשר להבין ולהסביר שהתורה הקדושה מצווה אמונה לתינוק בן 12, לתינוקים בני 12-13, כשאריסטו שאפילו הרמב"ם מעיד עליו שהשכל שלו הוא בדרגה אחת למטה מנבואה, זאת אומרת הוא היה חכם מאוד 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 גדול, פילוסוף מאוד גדול, גאון מאוד גדול, ובעצם רמב"ם רצה להגיד שמלבד נבואה ורוח הקודש לא היה חכם גדול כמותו בעולם, ובכל אופן חוכמתו לא עמדה לו להשיג אמונה אמיתית. אז איך ייתכן שהתורה הקדושה תחייב את כל מי שהוא עדיין צעיר בימיו במצוות אמונה? והרי ידוע שהקדוש ברוך הוא לא בפטרוניה עם בריאותיו, זאת אומרת הקדוש ברוך הוא לא דורש דברים שאדם לא יכול לעמוד בהם. אז איך ייתכן שילד בן 12, בן 13, ילדה בת 12 יהיו חייבים במצוות אמונה? זאת השאלה השלישית. ונגיע לשאלה הרביעית. השאלה הרביעית היא שאלה שמתייחסת לבני נוח. בן נוח, כל גוי שחי בכל מקום בעולם, מחויב בשבע מצוות בני נוח. בואו נתאר לעצמנו איזשהו גוי שחי באיזשהו חור בעולם, לא ראה מעולם יהודי וצורת יהודי מהי, ולא ראה לא את ספר התורה ולא תנ"ך, ויגיע לאחר המאה ה-20 שלו לשמיים, ויגידו לו, תגיד לי, אתה קיימת שבע מצוות בני נוח? אז הוא יגיד, שבע מה? ויגידו לו, שבע מצוות. מצמה? שבע מצוות בני נוח. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, חייב כל יהודי בתרי"ג מצוות, אבל אותך, אמנם אתה גוי, הקדוש ברוך הוא חייב בשבע מצוות בני נוח. לא קיימת אותם? כמובן שהוא יתבע על כך. יגיד אותו בנוח, מניין הייתי צריך לדעת את המצוות האלה? אף פעם לא ראיתי תורה, לא פגשתי יהודי, לא ידעתי שהמצוות האלה מחייבות אותי. עכשיו כשאני רואה את האמת, הוא הגיע כבר לשמיים, הוא רואה את האמת, אני רואה את האמת, אז אני מבין שאני חייב. אבל אף פעם לא ידעתי, לא שמעתי, לא ראיתי. מה פתאום מחייבים אותי על זה? לכאורה הטענה שלו צודקת מאוד. ובכל זאת הוא יצא חייב בדינו. איך זה ייתכן? כל השאלות הללו צריכות ביאור. נעצור כאן להפסקה קצרה, ואני בטוחה שמיד אחרי ההפסקה תרוצו לשמוע את המשך המאמר שיאיר לנו את התשובות לשאלות הללו. שלום לכם. הזכרנו את ארבע השאלות שהמחבר מתחיל בהם את מאמרו. את השאלה הראשונה ששאלה איך ייתכן לשייך את האמונה ואת הכפירה ללב ולא לראש. השאלה השנייה שהייתה כיצד ניתן לצוות על אמונה בעוד האמונה לכאורה אינה בשליטת האדם. השאלה השלישית ששאלה איך ייתכן שהקדוש ברוך הוא מצווה אמונה על כל נער ונערה בגילאי 12-13. והשאלה הרביעית על בן נוח, שאיך ייתכן שבן נוח יהיה מחויב על כך שלא קיים את שבע מצוותיו בעוד לא ידע בכלל על קיומן. אמרנו שכעת נדבר על יסוד פשוט מאוד, מובן מאוד, שכל בר דעת מבין אותו. היסוד הוא שהאמונה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם מוכרחת לכל בר דעת אם רק יצא מכלל שוטה. ולא צריך פילוסופיה מיוחדת או הוכחות מיוחדות כדי להשיג את הידיעה הזאת. תבוננו רגע בארבע תמונות שנמצאות כאן ונסו לספר במשפט אחד את הסיפור שהתמונות מספרות. בוודאי הסיפור שסיפרתם הוא או הייתה ילדה שבנתה מגדל והרוח פיזרה את הקוביות של המגדל, או שסיפרתם את זה, הרוח פיזרה קוביות ואז הילדה בנתה אותם. נכון שאף אחד מכם לא חשב לספר את הסיפור הרוח בנתה מגדל והילדה פרקה אותו? מדוע? תגידו לי, כי זה לא הגיוני. כל אחד מכם סידר את הסיפור באחד מהסדרות הבאות. או ילדה, מגדל, רוח וקוביות מסודרות, או רוח, קוביות מפוזרות, ילדה, מגדל. התמונות האלה הם חלק ממחקר שנערך באוניברסיטה בארצות הברית. החוקרים רצו להוכיח שאמונה טבועה באדם מרגע בריאתו, וכל אדם מאמין שיש בורא לעולם והעולם לא נברא בעצמו. החוקרים הראו את התמונות האלה לילדים בני שנתיים עד שלוש, וביקשו מהם לספר את הסיפור. כל הילדים סיפרו בדיוק כמו שאתם את הסיפור של הילדה שבנתה מגדל, לא משנה אם הרוח פיזרה את הקוביות לפני שהיא בנתה או שהיא בנתה בעקבות זה שהרוח פיזרה את הקוביות, אבל כולם סיפרו את הסיפור שהרוח פיזרה והילדה בנתה, אף לא אחד סיפר סיפור אחר. המשיכו החוקרים ולקחו ילדים בגילאי שנה ויצרו סימולציה מהתמונות האלה. סימולציה אחת שמתארת את הילדה שבונה את המגדל והרוח שמפזרת את הקוביות, וסימולציה הפוכה שמתארת ילדה מפזרת קוביות ורוח בונה מגדל. החוקרים אמרו שהם ראו אי נוחות אצל הילדים בני השנה, כאשר הסימולציה תיארה רוח שבונה מגדל וילדה שמפזרת. אפילו ילדים בני שנה הראו אי נוחות לתמונה הזאת. אז בואו ננסה להבין איך, מה הם בעצם רצו להוכיח ואיך הם הוכיחו במחקר הזה. בעצם הם רצו להוכיח שכל דבר שניכרים בו סימני חוכמה מעיד על כוונת מכוון. למה הכוונה? דמיינו לעצמכם אדם שרצה לטייל במקומות שכף רגל אדם לא דרכה בו. הוא הלך לקצה העולם, לאנטרקטיקה, ביקר שם על הרים גבוהים, בעמקים, בפסגות שצריך את כל האמצעים של חמצן ואמצעי טיפוס כדי להגיע אליהם, והוא מרגיש שהוא כובש שטחים שאף אדם מעולם לא היה בשטחים האלה. ואז הוא מגיע למערה, מערה יפהפייה, עם נטיפים וזקיפים מקרח, נכנס לאובי המערה, מגיע לעומקה, ואז עמוק עמוק בתוך המערה הוא רואה שם פתאום פלאפון. מה הוא חושב? מה הוא חושב לעצמו? מישהו היה פה לפניי. למה הוא חושב את זה? למה הוא חושב את זה? כי הוא מבין שפלאפון לא הגיע לעומק המערה לבד. ולמה הוא מבין את זה? כי פלאפון זה דבר שיש בו סימני חוכמה. מי שיצר אותו, יצר אותה לאיזושהי מטרה. הוא לא יצר את זה סתם, הוא לא יצר את זה בלי סיבה. הוא יצר את זה כי הוא רצה לאפשר לאנשים לשמוע ולדבר וכולי, ולכן הוא יצר את הפלאפון. באותה מידה, אומר המחבר, אם אנחנו נעיין בספר חובות הלבבות בשער הייחוד, נראה שרבינו בחיי כותב את אותם דברים במושגים אחרים של דורו. רבינו בחיי אומר, אם אתם תראו אדם שרואה ממטרה, שכולם יודעים שמטרתה להשקות את השדה, והוא אומר, הממטרה הזאת נוצרה לבד, כמו שהצמחים פה צמחו לבד, גם הממטרה הזאת נוצרה לבד. או אדם שאוחז שעון, והוא אומר, השעון הזה, הוא נוצר לו ככה, לא, מאז ימי בראשית, הוא נוצר לו, נוצר מעצמו. הוא אומר, אנחנו נגיד את זה שהבן אדם הזה לא נורמלי, לא מבין, רמת משכל שואפת לאפס. הוא אומר, לא יכול להיות שדבר שהוא בלי כוונת מכוון, יימצאו בו סימני חוכמה. אומר הרבינו בחיי, אם אתה תראה דיו שישפך פתאום על נייר חלק, ההיגיון אומר והסטטיסטיקה אומרת, שלא יצא ממנו כתב מסודר, או לא יישפך באיזושהי צורה סתמית. אבל אם אתה תראה משהו שכתוב בכתב מסודר, תגיד, כנראה שמישהו כתב את זה, זה לא סתם דיו שנשפך. על הבסיס הזה, שמעתי פעם הרצאה של הרב אמנון יצחק, שאחת המשתתפות בהרצאה, בזמן של שאלת השאלות, אמרה לו, הרב, תראה, אני, קשה לי להאמין בדברים שאני לא רואה בצורה מוחשית, ולכן אני לא מאמינה. אם אתה תוכיח לי, אז אני אוכל להאמין, אני פרופסור למתמטיקה, אז קשה לי, אני אדם קונקרטי, אני אדם שצריך דברים ברורים. אמר לה הרב אמנון יצחק, את אמרת שאת פרופסור למתמטיקה? אז בואי נדבר איתך מתמטיקה. אם למשל אני לוקח עכשיו קופסת דיו ועושה כזאת מין שפיכה, זריקה על הדף, מה הסיכוי, מה ההסתברות שתצא בדיוק האות א'? אמר לו, זה סיכוי מאוד מאוד רחוק. אמר לו, מה הסיכוי? אמר לו, בדיוק א', אולי אחד למיליון. טוב, אני שומע. ומה הסיכוי שאם אני לוקח את אותה קופסת הדיו ועושה כזה, אופ, עוד שפיכה על הדף, ליד א' תצא מם? אז היא אמרה לו, אחד למיליון. אמרו לה, רגע, 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 את אמרת שאת פרופסור למתמטיקה. אנחנו מדברים על זה שבשפיכה הראשונה יצא א', ומיד אחריה, בשפיכה השנייה, תצא מם. זאת אומרת, לא רק א' לחוד ומם לחוד, אלא סיכוי שבראשונה א' ובשנייה, זה כבר סיכוי הרבה הרבה יותר רחוק, צריך פה כבר נוסחאות לחשב את זה. ומה הסיכוי שאם אני אקח את הקופסה הדיו הזאת, ואחרי המם אני אשפוך עוד שפיכה ויצא בדיוק נון. וואי, זה כבר מתרחק, ממש שואף לאפס. ואם אחר כך אני אעשה עוד שפיכה ותצא בדיוק וו. אוי, זה כבר באמת רחוק מאוד, זה כבר סיכוי. ואחר כך נון סופית, סיכוי אפסי ממש. אז הוא אומר, את שמת לב למה שאת אומרת? את אומרת שלקחת קופסת דיו ולעשות שפיכה אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, ושיצא בדיוק א', מ', נ', ו' ונ' סופית, סיכוי אפסי. ושיצא כזה אמנון, וככה מצביע על עצמו, ואומר, ושיצא כזה אמנון מאיזשהו פיצוץ, או מאיזשהו משהו שיצא מעצמו, זה כן נראה לך הגיוני? וכך הוכיח לה הרב אמנון יצחק, שכל דבר שניכרים בו סימני חוכמה, מעיד על כוונת מכוון. אם מסתכלים רק על החוכמה שתמונה בגוף האדם, אם מסתכלים על החוכמה שתמונה בבריאה, איזה מצחיקים אנחנו כשאנחנו על פלאפון מבינים שמישהו יצר אותו, אבל על תפוז שיש בו את כל הרכיבים והחוכמה שתמונה בו ועל השמש בזווית המיוחדת שהיא נמצאת ועל גלגל העין ועל המוח ואפילו על הציפורן הקטנה שלנו, על נמלה קטנה. אם אנחנו נגיד על כל הדברים האלה שנעשים מאליהם, כל אדם שיש לו בו טיפת שכל ורואה את החוכמה שתמונה בדברים האלה, מבין שזה דברים שלא נוצרו מאליהם. ממילא שהאמונה שיש בורא שברא את כל הדברים האלה והם לא נוצרו מאליהם, היא מוכחת לכל בר דעת מהתבוננות בבריאה. אם אדם מסתכל על איבריו, על כוחותיו, הוא יבין שמכונה נפלאה כזאת לא הגיוני שנעשית מאליה בלי כוונת מכוון. המחבר אומר שכל הדברים הללו נמצאים במדרש. המדרש מספר על מעשה שבא מין אחד כופר לרבי עקיבא ואמר לו, מי ברא את העולם? אמר לו רבי עקיבא, הקדוש ברוך הוא. אמר לו המין, הראיני דבר ברור, תוכיח לי, תראה לי, תראה לי שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אמר לו רבי עקיבא, מי הרג את בגדך? אמר לו המין, הורג. כמובן, הלכתי לחיית, החיית תפר את הבגד שלי. אמר לו רבי עקיבא, הראיני דבר ברור. ואז אמר רבי עקיבא לתלמידיו, כשם שהטלית מעידה על ההורג, זה פשוט לכל אדם שהוא לובש בגד, שהבגד הזה לא נוצר מעצמו, פשוט לכל אחד שהוא לא כתף את הבגד הזה מאיזה עץ, והדלת מעידה על הנגר והבית מעיד על הבנאי, כך העולם מעיד על הקדוש ברוך הוא שבראו. כמו שאתה מבין בדברים שאדם יוצר אותם, שכשאתה רואה דבר שיש בו סימני חוכמה, הוא לא נוצר מאליו, כך העולם מעיד שיש בורא לעולם. בשביל להצליח גם להוכיח את זה בעוד רובד, ואולי להבין גם למה לא כל האנשים מגיעים לכך בכוחות עצמם, אז המחבר עושה לנו איזשהו תרגיל של דמיון מודרך. הוא אומר, תארו לעצמכם שיוולד אדם בדעה שלמה. נניח נולד לנו בן אדם בן 20 עם שכל של 20. לא תינוק כזה בן יומו שגדל בשלושה חודשים, חודשיים, שנה ולאט לאט מתפתח, אלא נולד אדם בן 20 עם שכל של אדם בן 20. והוא אומר, אם אנחנו נגיד לאדם הזה, מה אתה אומר? תסתכל על העולם שסביבך, על כל מה שיש בו, על השמש, הכוכבים, צבא השמיים, צבא הארץ, החיות, הרמסים, הצמחים, השפע, המים, הים, כל דבר, תיקח כאן כל רכיב שקיים בעולם, תסתכל על כל העולם הזה בכללותו, ואנחנו מבקשים שתגיד לנו מה דעתך. האם העולם שאתה רואה עכשיו נעשה מאליו, בלי שום כוונה ככה, לא יודעת, פוצץ ונוצר דבר, נוצר כזה עולם עם כל מה שאתה רואה פה, או שלדעתך יש פה מישהו שיצר את העולם הזה, הוא נעשה על ידי איזשהו בורא חכם שיצר אותו. ברור בלי שום ספק שאותו אחד שנולד לתוך המציאות הזאת בדעה שלמה, יגיד לנו שהדבר, ברור שזה נעשה פה עם איזושהי כוונה, יש פה איזה יוצר שיצר את זה, לא הגיוני שזה נעשה לבד. רק הבעיה היא שברגע שאנחנו נולדים למציאות הזאת, מגיל שהדעה שלנו עדיין מצומצמת, מתינוק שמתפתח ומתפתח לתוך מציאות קיימת, אז לכן אנחנו לא מכירים בזה, אבל אם אדם היה נולד בדעה שלמה, ברור שהוא היה אומר, כמו שאומר הכתוב, השמיים מספרים כבוד כל, לא צריך לספר, רק מסתכלים על צבא השמיים, על החוכמה שלו, מבשרי חזה אלוק, רק תסתכל אפילו על הציפורן שלך, על החוכמה שתמונה בגוף האדם, תבין שזה לא דבר שנוצר מאליו. ממילא שהאמונה מוכחת לכל בר דעת מהתבוננות בבריאה, כי בדברים ללא כוונת מכוון לא ניכרים סימני חוכמה. אבל אז אנחנו נשאל את עצמנו את השאלה עוד יותר חזקה. אם זה כל כך ברור שהעולם לא נוצר מאליו ויש בורא שיצר את העולם הזה. וזה דבר שכל מי שרק יצא מכלל שוטה מבין אותו אם הוא רק מפעיל טיפת היגיון. אז השאלה הגדולה שתעלה היא אם ככה, איך יכול להיות שאותם פילוסופים גדולים וחכמים אמרו שהעולם נעשה במקרה? אנשים שאת כל חייהם הקדישו לפילוסופיה ואת כל חייהם הקדישו בשביל לחקור את חקר העולם ולחפש מה גרם למציאותם בעולם ומה תפקידם ותכליתם בעולם, באמת השקיעו בזה הרבה. איך יכול להיות שהם הגיעו לתיאוריות כל כך מטופשות ולא הגיוניות, שהעולם הזה פתאום נוצר מאליו, והעולם הזה יצר את עצמו, איזה משהו סתמי נוצר כאן? איך זה הגיוני שהם נועלו לומר שהעולם נעשה במקרה? נעצור כאן עם השאלה הזאת, ובעזרת השם, בחלק הבא נלמד יסוד בהנהגת הקדוש ברוך הוא בעולם, שיאיר לנו את כל השאלות ששאלנו בשיעור הזה.